פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
אהלן, שלום, אהלן אוריאל.
אהלן.
אז איתנו אוריאל זכריה, ולצידי דני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל.
אהלן.
דני. בוא נציג לך אוריאל למאזינים. בן 31, תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר ראשון נוסף במתמטיקה מאוניברסיטת בן גוריון. היה מנהל מוצר בסטנלי הלת'קר, וכיום מייסד, שותף ומנכ"ל של קאסט פלוס, סטארט-אפ בתחום הפרסום בפודקאסטים. נושא קרוב לליבנו. אז אהלן אוריאל, תודה רבה שהצטרפת אלינו. מיד אנחנו ניתן לדני לספר איך הגעת אלינו, אבל אני חושב שקודם כל בתור איזשהו גילוי נאות למאזינים, אנחנו נאמר שבעצם אנחנו כפודקאסט ישראל וקאסט פלוס כבר עובדים ביחד למעשה כבר קרוב ל... אני חושב שנה וחצי. יש לנו מושג ממש מצוין על, על איך בדיוק העבודה של קאסט פלוס נעשית, אנחנו מן הסתם גם נדבר על זה בהמשך. דני, תספר לנו קצת על איך הצלחת להביא את אוריאל אלינו.
להצליח להביא, זה לא היה, זה לא הייתה בעיה גדולה, כי גם יצא לנו להיות עם אוריאל בחול, ומעבר לזה שהוא בחור מקסים וכיף גדול להיות איתו, אני חושב שהדבר הכי מצחיק אפשר להגיד על הקשר שלנו, זה שנדמה לי לירן, השותף של אוריאל, הרים אליי טלפון בזמנו, זה משהו כמו שנה וחצי אחורה, והתחיל להגיד לי, תשמע, אנחנו עושים מערכת, משהו, רשת חברתית, אני שאני שומע רשת חברתית, ישר נעמדות לי כל האנטנות, אמרתי עוד איזה קשקוש, חבל הזמן, אין על מה לדבר, והמזל שהם היו נודניקים ולא הסתפקו בי, גם פנו לרן, ורן אמר, תקשיב, יש פה משהו פיצוץ. האפיזודה הבאה זה שאנחנו הולכים ברחוב, פתאום אנחנו רואים את, את אוריאל ולירן הולכים, וככה, הם באו, הם פגשו אותנו בסוכה שהיינו במשרדים הזמניים שלנו, והתחלנו לדבר, וזה פעם שנייה נפגשנו באמת ככה במקרה ברחוב, והלכנו ואכלנו ארוחת צהריים, ואז אמר לירן, אם אני זוכר נכון, את משפט המחץ, וזה מוניטיזציה של כל הבק קטלוג. הוא כמו שאומר אחד המשקיעים שלנו, הוא עיף לי את הסכך. אני פתאום הבנתי כמה הייתי דביל שדחיתי אותם ואמרתי, עזבו וזה, וזה לא מעניין, ועוד אחד שפונה אלינו, באותה תקופה, כולם פנו אלינו מלא חברות, רוצים לפתח ככה, רוצים לפתח ככה, והחברה האלה באו עם פתרון, פשוט פצצה, נכנסנו כאלפה סייט שלהם, ואחרי זה כבטא סייט, והיום למעשה את כל הניסויים הם עושים עלינו, לפעמים ניסויים כואבים, עלינו ועליכם המאזינים גם.
אז תכף אנחנו באמת נספר מה בדיוק קאסט פלוס עושה, ואני... אני אגיד גם שגם אני בהתחלה לא ממש הסימון נפל לי, זה לקח קצת זמן, אבל אוקיי, בוא תספר לנו ולמאזינים מהי קאסט פלוס ואיזו בעיה אתם מנסים לפתור בעולם הפודקאסטים.
אז החברה באמת התחילה לפני בערך שנה וחצי, כלומר אתם הייתם הראשונים שקיבלו את הטלפון שזה העולם שמעניין אותנו, זה בערך הבעיה שאנחנו רואים, שאני תכף אציג אותה, האם זאת באמת בעיה? כלומר, זו השאלה הראשונה שסטארט-אפ מנסה לשאול את עצמו. כלומר, בין, אולי אחת מכמה, שואל האם יש מרקט, מה זה, 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 והשאלה הרצינית זה אם יש בעיה, מה אגב.
או אם יש פרודקט מרקט פיט, ברגע שיש פרודקט באיזשהו שלב.
נכון. ואז אנחנו באנו ואמרנו, לא יכול להיות שהפרסומות שאנחנו שומעים בפודקאסטים, הן פרסומות קבועות. הכוונה לא יכול להיות שרן לוי, שמקליט את התוכן, תוך כדי הקלטת התוכן מקליט גם את הפרסומת, ועכשיו הפרסומת שם לנצח.
זאת אומרת, יש לנו קובץ, צורך עניין MP3 של הפודקאסט, והפרסומת עכשיו היא חלק בלתי נפרד מהקובץ הזה. אם לפני שנתיים נשמעתי פרסומת מסוימת, היא לא משתנה, אותה הפרסומת.
נכון, ובעולם השפה העברית זה עוד קיים בזה היגיון מסוים, בעולם השפה האנגלית זה כבר קצת בעייתי. כי 80% בערך מהצריכה של פודקאסט שנוצר באמריקה הוא על ידי אמריקאים, במקרה הטוב 80, לרוב זה אזור 70-75, ושאר העולם מקבל פרסמות שלא רלוונטיות אליו מבחינת יכולת הצריכה, כלומר הוא לא יכול לצרוך את השירות או המוצר שמציעים לו בפרסומת.
מה שזה... למשל, איזה שירות למשל נתקלת שהוא לא רלוונטי?
שירותי משלוחי אוכל, קניית כרטיסי יד שנייה, עורך דין עם מועסמה. יש קהל, רוב הפרסום היום עדיין בפודקאסטים זה של חברות קשה להגיד על, על ארצות הברית מקומית, אבל של חברות מקומיות.
לפחות דומסטיק בארצות הברית.
נכון. ואנחנו אמרנו, לא הגיוני. לא הגיוני, באנו, רצנו קצת על אייטיונס, בנינו את הקולרים שלנו, ניסינו להבין מה קורה.
רגע, עוד שנייה אחת, אני רוצה שדווקא את הנקודה הזאת נדגיש. איך אמרת, בנינו את הקולרים שלנו, זה גם כן משהו שלמדתי כמעט חצי שנה אחרי שהכרנו. אתם עשיתם עבודת מחקר שוק מרשימה ברמות ש... שאי אפשר לתאר. אני אומר, יצא לנו להיפגש עם מאות אנשים בחודש. מדובר פה על שני חבר'ה מקצוענים שלימדו אותנו, שאנחנו כבר היינו עם איזה קילומטרה של שנה וחצי בפודקאסטים, ורן למעשה הקים את, את המושג הזה בכלל. לימדו אותנו על פודקאסטים בכמה פגישות, מה שאנחנו לא ידענו, וזה פשוט מהשיעורי בית המטורפים שעשיתם. אז אולי תספר קצת כמה שיעורי בית עשיתם.
זה מיזם ראשון שלנו, וזה חשוב להגיד את זה.
אנחנו, דרך אגב, זה אתה ולירן מדמון.
אני ולירן מדמון. ושאנחנו באנו לבחור מיזם, אולי בגלל ששנינו ברקע אנשי פרודקט, באנו לעולם הזה יחסית בלי ידע. כלומר, איך בכלל בוחנים מיזם, איך בוחנים רעיון. ופרודקט לרוב, באמת ההחלטות שלו מתחילות בהרגשות בטן, אבל מהר מאוד הוא צריך לעבור לדאטה. כי ידע זה בעצם הרגשה. כלומר, יש לך כל מיני הנחות, והרעיון הכללי בפרודקט זה להצליח לעשות ולידיישן מספיק טוב להנחות שלך כדי לראות האם המוצר מתאים. זה לא מספיק מה שאתה חושב או מה שאתה מרגיש. פודקאסטים הוא יחסית עולם עדיין, אבל גם בזמנו בעיקר, עולם יחסית שבור אין מבחינת המידע האובייקטיבי עליו. אין שום גוף כמו נילסן שמודד. אף אחד לא באמת יכל לתת הערכות מדויקות של כמה תוכניות יש, מה כמות ההורדות, מה המוניטיזיישן, וזה דברים שלסטארט-אפ חשוב לדעת לפני שהוא בא ובוחר את הדרך שלו. ולכן עשינו כמה וכמה דברים. הראשון בהם שבאמת הדבר שהזכרתי זה הלכנו לאינדקס הכי גדול, אייטיונס הוא בפער האינדקס הכי גדול בעולם הפודקאסטים, ובנינו אחווישים תחת מרכאות, שיבואו ויספרו לנו את הסיפור של עולם הפודקאסטים, לפחות מהמידע הפאבליק, או הסמי-פאבליק, כי קצת נכנסנו להם לתוך מערכת העצבים שם, כדי לדעת את מה שאנחנו יודעים. הדבר הראשון שרצינו לשאול זה, באמת כמה תוכניות יש? באמת יש 300 אלף תוכניות בארצות הברית? כמה תוכניות יוצאות כל חודש? מה הגדילה של השוק? כל מיני שאלות שהמקום הזה נתן לנו יכולת מאוד טובה לדעת.
זאת אומרת, אני רק מתרגם למי מאיתנו שפחות טכני, אתם בניתם החבישים, web crawlers, שלמעשה זוחלים בתוך, במקרה הזה, בתוך הרשת של אייטיונס, אוספות את כל המידע, אוספות את כל המידע גם על בסיס פסיקות זמן מסוימות, זאת אומרת, על חודש מסוים, חודשיים, לא יודע, תקופה מסוימת, ומתוך זה למדתם איך השוק מתנהג, כמה פודקאסטים חדשים קמים, אני לא חושב שאתם יכולתם לראות אם פודקאסטים מתים, אבל כמה פודקאסטים לא פעילים לתקופה מסוימת, פודקאסטים נניח שהם פודקאסטים שבועיים ופתאום חודשיים לא יצאו, אז יש איזושהי הרגשה שהם חולים במחלה הידועה של הפודקאסטים שקוראה פוד פייד.
נכון. אז זה באמת עולם אחד של מחקר שהיינו צריכים לעשות. עולם אחר של מחקר זה מה קורה במוניטיזציה של פודקאסטים. כלומר, השאלה הראשונה זה שאלה ששאלתי אתכם, מה אורך הזנב של פרק? פרק יוצא לאוויר, מתי אמצע החיים של פרק, כלומר, מתי הוא מגיע לאמצע מכמות האזנות שלו, ואז איך נראה בעצם כל הגרף? כדי שאני יודע, אם אני בא ונותן לכם את היכולת להחליף פרסומת, עד כמה זה רלוונטי? והתשובה היא שמאוד, כלומר, בהרבה מהפודקאסטים, בוא נשים רגע ספורט בצד או ניוז בצד, בהרבה
דברים מהפודקאסטים... דברים שהם לא אקטואליה.
כן. נכון? אמצע החיים מגיע בשלב יחסית מאוחר אל מול... כל שאר המדיה שאנחנו מכירים.
אם נפרוט את זה למונחים פשוטים יותר, זה אומר שיש הרבה פודקאסטים שאנשים ממשיכים להקשיב להם גם חודשים אחר כך, ושנים אחר כך, ואז כדאי שהפרסומת שמקשיבים לה בעוד שנתיים תהיה רלוונטית.
אני מוכרח להדגיש פה, אנחנו כשהתחלנו, אחד הדברים הראשונים שהתחלתי לעבוד עם רן בזמנו, ביקשתי ממנו גישה למערכת צד שרת של... אותו אתר שהתארח בו, או התארחה בו בזמנו עושים היסטוריה, וישר התחלתי לאסוף סטטיסטיקות. ולכן כשאתה באת ושאלת אותי, שזה בערך היה שנה וחצי אחרי, מה זמן אמצע החיים של פודקאסט, אני חושב שדי מיד נתתי לך את הזמן כמעט בדיוק של חודש, של פלוס מינוס חודש. שאגב, זה דברים דברים שמשתנים, זאת אומרת שאנחנו עוקבים כל הזמן אחרי הזה, אחרי ההזנות, היום אנחנו גם פרוסים על הרבה CDN'ים, ובעיקר פרוסים על המערכת שלכם, ובגלל זה אנחנו ממש עושים, האיסוף הוא מאוד ידני ומאוד מתיש, אבל יחד עם זה, זה קריטי לקיום של עסק, גם לראות את המגמות, וזה פה אני חושב, אנחנו רוצים לתת קצת טיפים לחבר'ה שמקימים עסק חדש, אז באמת בצד שלך, בואו תלמדו את השוק כמו שצריך, ותשאלו שחקנים בשוק, ובצד שלנו, כפאבלישר, כמי שמוציא, אנחנו חייבים לדעת תמיד להיות עם האצבע על הדופק, האם הפודקאסטים עושים כמו שעשינו, האם אנחנו נמצאים בגידול, בקיתון, מהי המגמה, מה קורה שכנסים פודקאסט חדש, וכן הלאה וכן הלאה.
אז בוא תספר לנו קצת על התהליך של בעצם של ההתחלה שלכם כחברה, מה היה הרעיון הראשוני שהיה לכם אולי, והאם הוא השתנה ככה בשלבים הראשונים?
כן, אז הרעיון, באמת, אז מה שראינו זה שיש צורך ביכולת של הכנסת פתרונות פרסמות בצורה דינמית, ותרגות של הפרסמות לפי הלוקיישן של המאזין, וזה הפתרון שאיתו יצאן, זה הפתרון שהגענו איתו אליכם. לאחר שאנחנו רצנו ביחד באזור ה3-4 חודשים, באנו לצאת עם הפתרון הזה בארצות הברית, ומה שגילינו שפרט לאחוז, 2% העליונים של עולם הפודקאסטים, יש בכלל בעיה של פודקאסטים להגיע למפרסמים ובעצם לשווק או למסחר מבחינת מוניטיזציה את התוכן שלהם. כלומר, אם כאן יש את דני, שעובד מאוד חזק וקשה כדי להביא מפרסמים, וישראל היא יחסית גן עם מרחב פעולה נוח, המצב הזה לא כל כך קיים בארצות הברית, במיוחד לא לחבר'ה שהפודקאסט עבורם, יצרני התוכן שהפודקאסט עבורם, זה משהו תחביב. שבא להם לעשות. Okay. הם עושים אותו בצורה מקצועית, אבל הוא לא העסק שלהם.
והם נותן להם גורם שמוכר אותם בשורה נכון.
התחתונה. ואז באמת, הבעיה של הפודקאסט הזה, אתה אומר, היא בכלל בעיה, עוד לפני שאתה אומר, הנה, אתה יכול להכניס עכשיו פרסומת לתוך הפרק שלך בצורה דינמית, איפה בכלל המפרסם הזה? מי
נכון. הוא? איך מגיעים? ובאמת בהתחלה, רוב המפרסמים, שזו שאלה מעניינת גם איך זה התחיל אצלכם, רוב המפרסמים זה חבר'ה שהזינו, ובאו ואמרו, אני רוצה להיות מפורסם פה. זה אחלה תוכן, זה רלוונטי לאנשים שירצו את המוצר שלי. ואז גם כאן עשינו מחקר די רחב, וגילינו שבערך 5% מיצרני התוכן בעולם הפודקאסטים, בכלל מגיעים לא לעשייה של מוניטיזציה. ומתוך 5%, אם נדבר על הפיל רייט, כלומר עד כמה הם ממלאים את האד ספוטס שלהם, אם יש להם מקום ל4 פרסמות בפרק, עד כמה הם מגיעים ל4 פרסמות, הגענו למסקנה שזה נמוך מאוד.
אגב, הנתונים האלה נכונים גם לרשתות גדולות, חשוב לציין, נכון. אנחנו היום מציגים של רשת מאוד גדולה של פודקאסטים, אני חושב שהיא שלישית בגודלה בארצות הברית, אז באמת הפודקאסטים הגדולים שלהם, העושים היסטוריה במרכאות, שלהם הם באמת עם מה שקוראים אדפיל מלא של 100%. אנחנו למשל היום נמצאים בסיטואציה הזויה שיש לנו אדפיל גדול מכמות הנדלן שקיים לנו בעושים היסטוריה. זאת אומרת, אם יש לי נניח שלושה, לא נניח, יש לנו 3 סלוטים לפרסום, כל ה3 סלוטים לפרסום מכורים לחודשים הקרובים. לעומת זאת, פודקאסטים יותר קטנים שלהם, של הרשת, שזאת הרשת. מתוך נניח 2-3 סלוטים, יש להם רק אחד מלא, ולפעמים בחלק מהפרקים הם מכניסים בלי פרסומות בכלל.
נכון. שזה יותר מ-80-20, כלומר זה באזור ה-95-5 באותם רשתות.
אז איך הרעיון שלכם, כאשר הבנתם את זה, איך הרעיון השתנה?
ואז אמרנו, לקחנו את זה צעד קדימה, למדנו קצת מה קרה בעולם הדיספליי והווידאו, ואיך התחילו בכלל מ-Ad Networks, עד מרקטפלייסים למיניהם סגורים ופתוחים, שזה שיחה אחרת בעולם הפרסום, וגילינו שבפודקאסטים אין אף אחד שעושה את זה. אין אף אחד שיבוא ויעזור ליצרני התוכן להגיע למפרסמים, וההפך. אז בעצם לאחר הגילוי ראינו שדיברנו עם מפרסמים, דיברנו עם עשרות מפרסמים ועשרות פודקאסטים, שזה לגבי השאלה של ולידיישן, לא הסתפקנו בחמישה, דיברנו עם עשרות, באמת עשרות. מנטוורקים גדולים כמו WNYC עד החבר'ה שמדברים על פודקאסט של אכילת פטריות בגרז של הבית של אמא שלהם. כלומר, באמת חיסינו את המרחב הזה. ומה שגילינו זה שהתהליך הזה נורא קשה. אם אתה פודקאסטר ורוצה למצוא מפרסמים, לך תעשה ריץ' אאוט, זה לא התחום שלך. אתה לא במרקטינג, אתה לא מכיר את האנשים, אתה צריך ללכת לחשוב על חברות שאולי רלוונטיות, לשלוח מייל גנרי, קולד אימייל, לאינפו שלהם ולקוות לטוב, זה בערך מה שקורה.
מישהו ישים אליך לב, כן.
ובצד השני, בוא נגיד שיש לך מוצר צליאק מדהים, אתה מאמין בפודקאסטים כמקור פרסום רלוונטי, עכשיו לך תמצא את האנשים שמייצרים פודקאסטים לצליאק, או לתזונה, וגם אחרי שמצאת אותם, לך תשלח להם אימייל, חלק מהם בכלל אין אתר, איך תגיע אליהם? וזה בעיה. זה בעיה קשה.
זאת אומרת, צריך את המישהו הזה שיתווך בעצם את השכיבת התיווך.
אני לוקח ומרחיב טיפה את העירייה כאן. אחת הבעיות המרכזיות בעולם הפודקאסטים בארצות הברית, זה פחות רלוונטי לישראל, כי באמת בישראל אין הרבה פודקאסטים, זאת בעיית הדיסקאברי. עכשיו, הדיסקאברי שאתה מדבר עליו הוא דיסקאברי שונה, זה מצחיק קצת, כי הוא דיסקאברי שבין המפרסם לפודקאסטר ובין הפודקאסטר למפרסם, אבל הבעיה היותר מוקדמת זה בגלל שיש כל כך הרבה פודקאסטים, נוצר רעש מאוד מאוד גדול בשוק, זאת אומרת יש המון פודקאסטים, כדי למצוא את הפודקאסט האיכותי שאתה כמאזין אוהב, אני נניח אתה כן חולה צליאק שמתעניין בסגמנט הזה של צליאק ורוצה לחפש פודקאסט בתחום הזה, קשה לך למצוא אותו.
נכון.
אז בעת לדיסקאברי פה בכלל משולשת.
לפודקאסטים, אם נדבר מצד הצרכן, לפודקאסטים יש בעיות שהן בעיות נוראיות. כלומר, אין דיסקאברי עדיין, למרות שבאו גדולים וניסו לפתור את זה, אין דיסקאברי טוב, אין שרינג טוב. אני שמעתי פרק מדהים, איך אני עושה לו עכשיו שרינג? כלומר, אני עכשיו באייטיונס רוצה לעשות שרינג למישהו באנדרואיד, מה קורה? איך אני עושה את הדבר הזה? אני לא עושה, כי זה חתיכת סרט, במקרה הטוב אני אשלח בוואטסאפ, הקשבתי לפרק מעניין, וזה אם אני אדם פעיל חברתית במושגים החברתיים של היום.
הרבה מאמץ בשביל זה.
ולפודקאסטים זה בעיה שיכול להיות שזה גם זה, גם זה כשיחה קצרה היא מעניינת, למה בחרנו לא לגעת בעולם הזה. אבל זה בעיה שלדעתנו...
למה התחלת? שאלה מעניינת מאוד באמת.
היום, או לפחות שהתחלנו, גם היום... התחרות בעולם הצרכן היא תחרות של חבר'ה גדולים בעיקרם. אפל, גוגל, חברות שקנו, אם מישהו מקשיב בארץ בסטיצ'ר לצורך העניין, או ספריקר, או סאונד קלאוד, חברות שמנגישות את התוכן לצרכן הן חברות היום יחסית גדולות, שאנחנו מאמינים שמתישהו תהיה מריבה ביניהם על הצרכנים. ועל הסטנדרט. בגלל שיש לנו פחות רקע בעולם הזה, ואנחנו חושבים שצריך מינוף מאוד חזק כדי באמת להצליח בעולם הזה, בחרנו לא להתעסק בו, לא כי זה לא בעיות שראוי לפתור, זה בעיות שמאוד ראוי לפתור, זה פשוט בעיות שנורא קשה לפתור. ויחסית לסטארט-אפ ראשון בישראל שאין לנו קשרים במדיה, לא מול הנטוורקס ולא מול זה, החלטנו להשאיר את הבעיה הזאת לחבר'ה הגדולים.
להתמקד בעצם בעולם הפרסום.
ולהתמקד בעולם הפרסום. עכשיו, גם זה, כלומר, פרסום רוע נחוץ לצורך העניין, אבל אם מה שקורה היום זה ש-80 ומשהו אחוז מה... יצרני התוכן שעובדים איתנו, לפנינו בכלל לא היה להם מפרסמים, והיום יש להם הכנסה של מעל $1,000 בחודש. כלומר, אנחנו עבורם היינו שינוי, וזה משהו שבתור חובב פודקאסטים, ואחד שבעברו ניסה לעשות פודקאסט לתקופה בעצמו, משהו שנותן לנו הרגשה מאוד טובה ורצון מאוד גדול להמשיך קדימה.
הצטרפתם לאקסלרטור, אתה ולירן, לאקסלרטור שנקרא Sigma Labs.
נכון.
ספר קצת על האקסלרטור הזה, איך הגעתם אליו?
אנחנו היינו הווייב הראשון, הגענו אליו כי ראינו את הצוות האדיר של המנטורים שהם הביאו כדי לעזור באקסלרטור.
איפה נחשפתם לקיומו של האקסלרטור הזה?
היה תקופה שבה הבנו שאנחנו צריכים הכוונה. נראה לי שהפעם הראשונה שהבנו שאנחנו צריכים הכוונה זה שלא ידענו מה הבעיה הכי גדולה שאנחנו צריכים לפתור כרגע כסטארט-אפ. כלומר, ותמיד יש בעיה אחת שהיא בפער, כאילו בכמה סדרי גודל כנראה יותר גדולה משאר הבעיות שלך שאתה צריך לפתור. וזו שאלה מאוד טובה מה, מה הדבר הזה, ואם אתה לא יודע, וגם אם אתה יודע, אתה לא יודע איך לגשת לפתרון של זה, לפחות אם אתה מתחיל, יכול להיות שאנשים שפטרו כמה פעמים והקימו כמה חברות מצליחות יוכלו לעזור לך. ושם החלטנו שאנחנו רוצים ללכת לכזה מיזם, לכזה אקסלרטור, סליחה. בחנו כמה אופציות, הגשנו בסוף לדעתי לשניים או שלושה אקסלרטורים.
על סמך מה נעשתה הבחירה שלכם?
על סמך חבר'ה ששמענו, נגיד במייקרוסופט שמענו דברים מאוד טובים על האקסלרטור, בחלק מהמקומות לפי השוק שלנו, ובסיגמה לאבס באמת בחרנו בגלל שראינו את הצוות שהולך להנחות. החלטה מדהימה, ובכלליות אם אתם סטארט-אפ בתחילת דרכו, אם אתם בשלבים, עוד בשלבי השאלות, כלומר לא ברור לכם מה צריך לפתח ומה הדבר הבא שצריך, לא ברור לכם איך להשיג את הקשרים הנכונים, או כל מיני שאלות שמהשאלות הראשונות של סטארט-אפ, אני ממליץ מאוד על אקסלרטורים ועל סיגמה לאבס בפרט. הם גילחו לנו לפחות חצי שנה של התברברות, ואני לא בטוח איפה היינו אם לא היינו שם.
אז בהחלט אני שומע הרבה באמת דעות כמו שלך, שאומרות, וואו, אקסלרטור זה דבר טוב, צריך לנצל אותו. עכשיו שאתה מסתכל על האקסלרטור שהיית בו, ואיך לך כבר את המבט הזה בדיעבד, איך אפשר לנצל את האקסלרטור בצורה מיטבית? אם עכשיו אני יזם חדש ואני מצטרף לאקסלרטור, מה כדאי לעשות כדי באמת למצות את כל מה שאני יכול להרוויח מהאקסלרטור?
אני חושב שאחד השאלות הראשונות זה מה האקסלרטור שמתאים לשלב החברה שלי. כלומר, יש שלב שבו אתה צריך להוציא פרודקט למרקט, ושם יש אקסלרטורים מדהימים, בעיקר בארצות הברית, שיוכלו לעזור לך לעשות את זה. מ-500 סטארט-אפס לכל מיני חבר'ה שהנטוורק שלהם מאוד חזק, הם מאוד טובים בהשקת מוצרים, אין מבחינת נטוורקינג, מבחינת חברות, כלומר הם יוכלו לקשר אותך לחברות אחרות, וקשרים, הכוונה קשרים אל מול משקיעים שיכולים לעזור לסטארט-אפ בשלב הצמיחה, וגם מבחינת ה-best practices והמנטורים. אנחנו היינו בשלב יחסית התחלתי, איך עושים ולידציה לרעיון, איך יודעים מה המוצר המינימלי שצריך לפתח, ולזה מנטורים והכוונה מקצועית עוזרים המון.
זאת אומרת, השלב הראשון, לפני שאתה בכלל נכנס לאקסלרטור, זה לבדוק מה, איזה אקסלרטור בכלל מתאים לצרכים שלך.
נכון. מה אתה צריך? כלומר, כי זה שאלות שונות לגמרי, השאלות שאתה שואל לפני שיש לך מוצר בחוץ ואחרי שיש לך מוצר בחוץ.
מה עוד כשאתה כבר בפנים? איך אתה עוד יכול למצות את מירב הפוטנציאל של האקסלרטור?
אני חושב שהשאלה הראשונה זה, אקסלרטור גוזל זמן, שזה אומר שהמוצר כנראה יתקדם פחות מהר, אבל כנראה לכיוון יותר נכון. וכאן מאוד חשוב להיות נודניק. נותנים לך כלים מדהימים ברוב האקסלרטורים לדעתי, ואתה צריך להשתמש בהם.
תן דוגמה לכלי...
אנחנו עבדנו עם רועי מן מדפולס, הוא היה בחור שליווה אותנו. היה לנו פגישה שבועית, והתפקיד שלי היה, חלק מהתפקיד שלי היה להבין מתי זו שאלה שחשוב להציג בה לרועי ולהציג בה לרועי. כלומר, יכלתי לבוא ולהגיד, אוקיי, נתנו לי פעם בשבוע או פעם בשבועיים, ולזה אני מנסה להכניס הכל. אם אתה צריך קשרים מסוימים לחברות מסוימות, תדע לדרוש אותם מהאנשים שם. כלומר, תפעיל אותם, תשתמש בהם. זה המון אנשים עם המון יכולות, שהם לאו דווקא יודעים מה אתה צריך, הם עושים את זה בהתנדבות לרוב, ואם אתה לא תבוא ותגיד מה הצרכים שלך ותשאל את השאלות, פשוט פספסת חלק.
זאת אומרת, לא להיות ביישן. נכון. להציף, לשאול, להיות אסרטיבי.
נכון.
זה כבר...
ותנסה להיכנס לדפוסי עבודה... סטארט-אפ בכלליות, ככל שמיזם הוא יותר קטן, הוא יכול להתקדם יותר מהר. כלומר, אתה יכול לבחור את הסייקל שלך בזמן שאתה סטארט-אפ. אתה יכול להגיד, אני מנסה לעשות משהו משמעותי כל שבוע, שבועיים. מה קצב ההתקדמות שלי? זה לא רק מבחינת פיתוח ופיצ'רים, זה בכלל תפיסתית. מה אנחנו כחברה מנסים להשיג? כי מה זה חברה? אתם שני אנשים, או שלושה אנשים, בשלבים הראשונים. וככל שתגדירו יותר טוב מה אתם מנסים להשיג ותעזרו באקסלרטור כדי להשיג אותם, ככה פשוט אחרי 3 חודשים, 4 חודשים, חודשיים, לא משנה מה של המיזם, תשיגו יותר.
כמה זמן ביליתם באקסלרטור?
שאלה טובה, אזור 3 חודשים.
וזה פרק זמן מספיק, או קצר מדי, או ארוך מדי?
זה מאוד תלוי בשלב החברה.
בשלב שבו הייתם, בשלב המוד הראשוני?
כן, למרות שאחרי זה היינו יכולים להיכנס בקלות לעוד אחד. הבעיה היא שבצוות של 2 אנשים, זה מעט מאוד את הפיתוח.
למה? כי כל הפגישות, כל הדיונים, כל הדיבורים.
כן, זה גם כל הזמן שאלות על יסודות החברה, ששני הפאונדרים צריכים להיות שם כדי לענות על השאלות האלה. כאילו, זה שאני המנכ״ל זה נחמד מאוד, אבל אנחנו שותפים, ואת ההחלטות הגדולות אנחנו צריכים לקבל ביחד. ולכן, לנו היה יותר נכון, באמת לפתח את המוצר, אבל לקראת השקת המוצר יכול להיות בדיעבד שהיה יותר נכון לנו להיכנס לאקסלרטור בארצות הברית, שהיה פותח לנו אוטומטית את כל הדלתות ומעיף את הדבר הזה קדימה.
שזה מי אמר לך לעשות ולא עשית?
נכון, שזה המלצה באמת.
זה בדיעבד משהו שאתה חושב שאפשר היה לעשות.
כן, שוב, צריך למצוא אותם. בתחום המדיה באמת יש את, נגיד את מטר, שזה אקסלרטור מדהים לחבר'ה שרוצים לבנות מוצר או סרוויס בעולם המדיה.
אני רוצה להתעכב על איזשהו משהו, אגב, אני לא יודע אם אתה יודע שאני יודע את זה. אחד מכם סיפר שאתם החלטתם שאתם הולכים על הסטארט-אפ הזה, על הפעילות הזאת עם הרעיון הזה. כל אחד מכם מוציא כסף מהחסכונות שלו, לקח הלוואה, אני לא יודע מה. שמתם באיזושהי קופה משותפת ואמרתם, זה הכסף לפרויקט הזה, ואם הוא ייגמר, אז הוא ייגמר, ואז נפסיק, נסגור את הפרויקט. ואת גם תיחמתם את זה, גם שמתם כסף, השקעתם בעצמכם כמו משקיעים, ולא בוטסטראפ, זאת אומרת, כולם עובדים, לא מקבלים כסף, לא קורה כלום, ההוצאות הם כל אחד מהכיס שלו, אלא היה כסף שהוא כסף מיועד לזה. אז קודם כל, ספר לי, למה עשיתם את זה?
הקדשנו, זה לא היה פיזי כמו שזה נשמע, כלומר, באנו אמרנו, יש שנה, זה התאריך של השנה, זה הכסף שאמור להספיק לנו לשנה, ומכאן כל החלטה תוצאה מקזזת את הכסף שהקדשנו לשעה הזאת, אבל לא באמת פתחנו קופה והעברנו אליה כסף. למרות שעובדתית התנהלנו אותו דבר, פשוט שמישהו שילם משהו, שמר את הקבלה, ולפי זה ידענו לנהל את זה. למה התנהלנו ככה? כי אין לך שום מושג מה יש לך ביד בסטארט-אפ בשלבים הראשונים שלו. זה רכבת הרים, כל פעם יש, בהתחלה בכלל, אתה מתרגש ממתחרים, אתה מתרגש, אתה מגלה איזה תגלית על השוק, אין לך שום מושג בתכלס איפה אתה חי. ולכן, ההחלטות שלכם בעיקר מבוססות רגש. כלומר, עד שיש לך משהו שאתה יודע שלקוחות רוצים וחוזרים כדי לרצות אותו, אתה בהנחות.
דויציה והנחות.
אתה נכון. בוא נדבר רגע על ההנחות של קאס פלאס גם אחרי שהקמנו את החברה. אנחנו שפודקסטרים בגודל קטן עד בינוני רוצים לעשות מוניטיזציה. אנחנו שהם מספיק מוכשרים כדי לעשות מוניטיזציה ברמה כזאת שמפרסמים ירצו לפרסם אצלם. אנחנו שהם מצליחים להגיע למספיק טראקשן ברמה הזאת שזה שווה את הזמן, למרות שאנחנו בונים מערכת יותר נכונה עבור המפרסמים שהם ירצו לפרסם אצלם שוב. הגענו למהנחה שאנחנו יכולים לעשות אונבורדינג יחסית בקלות וישתפו ליבסן, סאונדקלאד והחברות האחרות ייתנו לנו יכולת באמת לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. זה הכל הנחות. עכשיו אין לך שום מושג.
עכשיו רגע, אני אעשה פרשנות לכל המילים שאמרת. אז קודם כל ליבסן, פודבין, סאונדקלאד ודומיהם הם החברות שמערכות את הפודקאסטים. האונבורדינג זה אותו תהליך שבו מגיע המפרסם, נותן את הבריף שלו, מה הוא רוצה שיהיה בפרסומת, הפודקאסטר, הפאבלישר מהבחינה הזאת, לוקח את הבריף הזה, הופך את זה לפרסומת, שם את זה במערכת של הפרסומות, לא משנה כזאת או אחרת, והמפרסם מאשר את זה, כי סך הכל בסופו של יום, מי שמשלם הפרסומת גם רוצה לדעת שהמסרים שלו עברו, ועברו נכון. אז זה ככה קצת ברמת התרגום, כדי שזה לא ישמע סינית לכולם.
אז יש המון הנחות בתהליך הזה של העבודה. מי שמע, חלק מההנחות האלה התבררו בסוף כלא נכונות?
בינתיים, למזלנו, לא. זאת כלומר, בינתיים, מבחינת מרקט, כאילו, אני מניח שלכל סטארט-אפ יש איזה 20 דברים שנשרפים ברגע נתון. אני יכול להגיד בלב שלם שהמרקט שלנו כרגע לא נשרף. נראה שמפרסמים מוכנים לשלם, שפודקסטרים רוצים להכניס פרסומות, שיש נכונות לשיתוף פעולה, שהמרקט גדל יפה ואנחנו גדלים עם המרקט. כלומר, מבחינת מרקט, אני מרגיש יחסית בנוח, נכון לעכשיו, להגיד שיש דרישה מכל האספקטים. אבל לא ידענו שום דבר מזה. כלומר, זה הכל בראש שלך.
כל הערכות יסוד מסוימות. גייסתם כסף, ספרי קצת על תהליך הגיוס.
הדבר הראשון שאני יכול להגיד עליו זה שהוא היה נורא. והיה נורא בעיקר בגלל שלא ידענו מה אנחנו עושים. היינו סטארט-אפ שמבחינת האופי שלו, שזה כולל הניסיון שלנו, הידע שלנו, היכולות שלנו, שלב המוצר, כמות הלקוחות, איך שלא תעטוף את זה, היה מאוד קשה לגיוס VC בארץ. אנחנו בעולם האתק, פחות נפוץ, אני לא יודע מה קורה עכשיו, כי עוד לא יצאתי לסיבוב השני, אבל פחות, היה פחות רלוונטי לפני שנה בעולם ה-VC'ים הישראלים. לא היה לנו עדיין מוצר בשוק, דיברנו, גייסנו על סמך רעיון, מצגת ואיזה פרוטוטייפ שהרצנו איתכם שנכון לשוק בישראל שבו אנחנו לא המרקט פלייס, אלא רק הטכנולוגיה, ופנינו לגוף שנקרא VC, ש-VC זה בעצם קבוצה של אנשים מאוד חכמים, שלרוב מקבלת כספים ממשקיעים שונים, ואז בוחרת להשקיע אותם בהשקעות בעלות סיכון גבוה. ולרוב יש להם סט של קריטריונים שמחפשים פלוס או מינוס, ועולם שבו הם פועלים. אנחנו היינו יחסית רחוקים מהעולם הזה, ולקח לנו בערך חודש וחצי חודשיים ללמוד את זה, שאנחנו קובעים פגישות עם אנשים, שסיכוי ההצלחה שלנו להביא מהם כסף נמוך.
אבל בלי קשר, וזו נקודה חשובה לדעתי, הם שמחים להיפגש איתך, נכון. כי זה חלק מהעבודה שלהם להיפגש איתך.
נכון. זה גם חשוב לבנות קשרים, כלומר יש את המאמר המפורסם הזה של בעולם המסכים שתבנה מערכת יחסים, כלומר תסתכל על הקו ולא על הנקודות, כלומר אם אתה פוגש אותו פעם בחודש, את ה-VC פעם בחודש חודשיים, נותן חיתוך מצב, אז אם צברת 5 נקודות שאתה יכול לחבר בקו והקו הזה בעלייה, עשית עבודה טובה.
אבל אתה אומר בכל זאת בזבזתם חודש וחצי של, על הזמן הזה של...
כי היינו רחוקים מ-US VC.
מתי הבנתם שאתם, זו לא הדרך, VC ישראלי?
הבנו אחרי כמה וכמה פגישות שבהם שאלו אותנו את אותם שאלות, שזה נכון לזה ששאלו אותנו, כלומר יכול להיות שיזם יותר קריזמטי, או עם שתי סטארט-אפים מצליחים בעברו, או שעבד בחברות פרסום 10 שנים, היה כן מצליח לגייס על סמך מצגת טובה, ומה שלנו היה להציג באותו זמן, שזה נתונים על השוק. אנחנו לא הצלחנו, ולכן באמת העולם של אנג'לים היה יותר נכון עבורנו בזמנו. בסוף כן, Entry Capital, שזה הקרן שגם מסבסדת וחלק מסיגמה לאבס, הצטרפה גם להשקעה שלנו, אבל זה הגיע אחרי שבאמת הגיעה השקעה מסוימת.
מה, בואו רק תסביר למאזינים, מה ההבדל בין אנג'לים ל-VC ברמה העקרונית הזו?
בואו ניקח את זה לתחום קצת יותר רחב, זה בעצם אנג'לים או פרייבט אופיסס למיניהם, זה חבר'ה עם כסף משלהם, שהם בוחרים על מה להשקיע אותו. לרוב יש להם פחות קריטריונים של במה להשקיע במה לא, לרוב זה סכומים יותר קטנים, ולרוב הם מתאימים יותר לשלב שבו אתה נמצא, גם מבחינת ההתנהלות מולם, וגם מבחינת באמת השלב העסקי שבו חברה כזאת נמצאת.
אנג'לים, וחלקם הקטן הוא אנג'לים מקצועיים, זאת אומרת, זה אנשים נכון. שזה העיסוק שלהם. העיסוק שלהם זה להשקיע, לחפש השקעות כאלה, הם באמת הרבה פעמים מגיעים עם הרבה כסף ממקומות אחרים, וחלקם גם מגיעים עם הרבה כסף ממקומות שהם עשו אקזיטים בחברות שהם השקיעו בהם, או שעבדו בהם. עוד נקודה אחת שצריך להבחין לגבי אנג'לים, אנג'לים הרבה פעמים משקיעים בלהקות. אני לא חושב שאי פעם אמרו את זה בזה, אבל יש בדרך כלל קבוצה של אנג'לים שמשקיעה, ואז גם צריך לזהות מתוך האנג'לים האלה, מי יכול להיות אותו הפק לידר, וזה עוד פעם לא מושג ששמעתי אותו, זה נראה לי פשוט מה שהכי מתאים לדבר הזה, אותו זאב שמוביל את כל הלהקה של המשקיעים, אני אומר את זה מכיוון שבחלק מהפעמים, ואני גאה להגיד את זה, כי זה באמת שמשהו שעשינו ברצון רב, אוריאל ביקש אני, כבטא סייט, כמי שמנהל את הבטא סייט, את החברה שהיא הבטא סייט המרכזי של, של קספוס, באותה עת הייתה, שאני אדבר עם משקיעים, או משקיעים רצו לדבר איתי, לשאול שאלות וכן הלאה, ובאמת דיברתי עם כל מיני חבר'ה כאלה, חלקם לדעתי לא היו פק לידרס, אותו פק לידר היה אותו בחור ש... הוביל את, את הקבוצה, היה משוכנע שהגיע, שההשקעה היא ראויה, והם, איך אומרים, היו להם קצת חששות, ורצו לדבר עם עוד מישהו שהוא מתוך השוק. היו לי כמה שיחות כאלה, היו שיחות מרתקות אגב, אנשים שממש לא מהתחום, חלקם, הייתי צריך לדעת, ממש לדבר איתם על מושגים בסיסיים, חלקם הכירו מעולה את התחום, חלקם נמתו אותי הרבה דברים, כולל חבר'ה מאיזשהו ויסי בארצות הברית.
גם בגיוס יש את מה זה גיוס, כלומר, אנחנו בסוף חתמנו על נוט, שהוא סוג מסוים של גיוס, ויש גיוס שהוא ממש גיוס אקוויטי, שיש להם מאפיינים שונים ולכל חברה בכל שלב נכון משהו אחר. אז כלומר, זה עולם, אני מרגיש א', פחות אוטוריטה, ב', מי שהעולם הזה מעניין אותו, גם יש פודקאסטים מדהימים בנושא,
שגם חוץ לעולם שלנו אין פודקאסטים, אנחנו הפודקאסט היחידי
גם בעברית וגם באנגלית, וגם זה הרבה שיעורי בית לעשות, ואקסלרטור יכול להיות מקום טוב לעשות את השיעורי בית האלה.
בעצם אחרי השלב הזה של הגיוס, מגיע השלב של, אני מניח, גיוס מסוג אחר לגמרי, שזה עכשיו אתה מגייס עובדים בפעם הראשונה לחברה. נכון. זה גם אתגר לא מבוטל, אני מניח, להביא את העובדים הראשונים האלה.
נכון. יש שאלה של גיוס עובדים, יש שאלה של בניית הרודמאפ, יש המון המון שאלות שהן נהנות עוד קצת לפני הגיוס, כי כשאתה בא לגייס כסף, אתה צריך להסביר למה. כאילו, לאן אתה הולך להגיע? מה, אני עכשיו נותן לך X, מה אתה עושה עם ה-X הזה? איפה אתה הולך להיות עוד כמה זמן מהיום בעזרת ה-X הזה? וזה מנטליות שגם חשוב להבין, המנטליות היא לא לחסוך כסף, כלומר, אתה מגייס כסף כדי לשרוף כסף, לא כדי להיות רווחי. התפקיד שלך זה להגיע ליעד מסוים.
שוב, זה נורא, צריך להיזהר גם עם האמירות האלה, כי זה נורא תלוי באופי החברה. דיברתי עם שחקן מאוד מרכזי, בתעשיית, בעולם הפודקאסטים, שכבר לא שחקן בפודקאסטים, אז גם לא קיבלתי את האישור שלו להגיד את השם שלו, אבל הוא סיפר שהסטארט-אפ שלהם, כבר מהיום הראשון מרוויח כסף, מרוויח, לא, אבל בגלל שהם, במקרה הזה, e-commerce, אז בהגדרה, הוא מרוויח, הוא מכניס כסף. האם הוא מכניס מספיק, האם הוא גדל, האם הוא קטן, זה כבר שאלות אחרות. מה יקרה אם יבוא וישקיעו, יכניסו, אם נניח על בסיס היכולות שלהם הנוכחיות, הם מרוויחים X, ואם יכניסו עכשיו השקעה של 1000 X, האם הם ירוויחו מיליון X, כך שזה באמת יהפוך את העסק הזה לכדאי מאוד להשקעה, אפילו ל-VC בהקשר הזה. זה נורא תלוי, צריך להיזהר מפרדיגמות, כי בעולם שלכם של טכנולוגיה ושל מרקטפלייס זה נכון שצריך שמגייסים כסף בשביל, לא בשביל לשרוף אותו ולא בשביל לבזבז אותו, אלא כדי להגיע למטרות מסוימות, ובשביל זה צריך לגייס עובדים ולקחת משרדים.
צריך לחסוך אותו, זה לא הכוונה.
בדיוק, לא לחסוך. מצד אחד, מצד שני, יש גופים. אנחנו למשל אחד הגופים. מצפים מאיתנו, גם המשקיעים שלנו, להכניס כסף. לא להביא עוד רווחים בשלבים שאנחנו נמצאים, אבל להכניס כסף.
נכון. זה חשוב לי להגיד, גם איתנו, אנחנו חייבים להביא כסף והרבה ממנו. אבל בכל שלב, אם אני אשאל את המשקיע שלי, הוא יעדיף שאני אגייס, אם אני מביא עוד כסף, שאני אגייס עוד עובדים ככה שאני לא יהיה רווחי. כלומר, ושוב, אני מדבר כאן על חברה שהאידיאל שלה היא להיות חברה שמושקעת על ידי VCs, ולהגיע לשווי מאוד גבוה יחסית לעסקים. כלומר, העולם של סטארט-אפ הרבה פעמים בנוי האם אתה יכול להשתלט על שוק, עד כמה גדול אתה יכול להיות, והשאלות האלה הן שאלות שדורשות הרבה פעמים הבנה של מהירות הצמיחה שלך. והתפקיד שלנו היא לצמוח מאוד מהר, לא להיות רווחים. כאילו אם נאמר שהמטרה היא לא לרווניו, המטרה היא לרווניו והמון ממנו, אבל בכל שלב התפקיד שלי, לא לשים כ-KPI את ה-profitability של החברה, אלא את הרווניו של החברה.
אני רוצה להדגיש עוד איזושהי נקודה אחת שחשובה לדיון פה, בעיקר כשמדברים על משקיעים, צריך לזכור נקודה מרכזית. המשקיעים הם לא רק הארנק שנפתח ומשלם את הזה, הם שותפים. עכשיו, בעיקר בשלבים הראשונים, וזה אנחנו למדנו, אני חושב שבדרך הטובה למזלנו, רן ואני, אבל אני חושב שגם אתם בקאס פלוס למדתם את זה, המשקיעים יכולים להיות לעזר רב, הם יכולים להיות מי שפותח לך דלתות, מי שהולך, אנחנו למשל נמצאים עכשיו בסיבוב גיוס, ומי שאסלי עושה את הגיוס עבורנו, זה המשקיעים שלנו, הם בפנים, הם רוצים בגיוס, הם מאמינים בכם, הם מאמינים בדרך, הם אלה שפוגשים את המשקיעים הראשונים. עכשיו, אין סטייטמנט יותר חזק מזה למשקיע אחר שבא, אומר, מגיע המשקיע ואומר, אני משקיע בחברה הזאת, אני הולך לשים את החלק הנדרש ממני כדי לשמור על הפרורטה, זאת אומרת, מה שקוראים, אם השקעת ה-X וקיבלת עליו X אחוזים, בגידול של החברה, ברגע שהחברה הכפילה, חימשה או מה שזה לא יהיה, את הערך שלה כדי לשמור על הפרורטה, על החלק היחסי שלך, אתה צריך להשקיע לפי אותו יחס של השקעה, וזה הרבה פעמים הרבה מאוד כסף, מגיע משקיע ואומר, אני מוכן להשקיע, והוא אומר את זה למשקיע אחר, ובאמת האפקט הוא פה מאוד מאוד חזק. אז אני אומר, גם הנושא הזה של בחירת המשקיעים, תזכרו, האנשים האלה שאתם לוקחים היום את הכסף, תצטרכו לשבת איתם, לפחות אחת לרבעון, ואני ממליץ דירקטוריונים, לפחות בתחילת הפעולה של החברה, אחת לחודש או אחת לחודשיים, זה מפקס את כולם, זה שם את כולם על אותו דף, אתם לא באים למשקיעים שלכם פתאום באוויר, זה אני חושב הוואנסט שלי של היום.
אז אני, א', אני מאוד מסכים, כלומר זה נושא שלא דיברנו עליו אף פעם, לך שהגייסנו, באמת בסוף היה לנו שתי הצעות, היה לנו הצעה אחת מ-VC, של בערך פי 2.5 מהסכום שגייסנו, והצעה מערבוב של אנג'לים וויסיז יותר נמוכה, עם ולואיישן אחר, פחות טוב, ועדיין זאת ההצעה שבחרנו בגלל האנשים.
בגלל התמהיל האנושי.
בגלל התמהיל האנושי, ותודה אלוהים שעשינו את זה. כאילו, אנחנו מאוד מאוד שמחים על האנשי צוות או המשקיעים, שעבורי זה אנשים שאני מתייעץ איתם על בסיס שבועי, שלקחנו איתנו לאורך הדרך.
אז בוא נשאר עדיין ברמת הצוות, ספר על הצוות בעצם של ההקמה של החברה, אותם עובדים ראשונים שגייסתם, איך ניגשתם לקטע הזה של גיוס, גיוס עובדים?
כאן אני עדיין מרגיש שאין לי מספיק ניסיון כדי להגיד מה נכון, אז אני יכול לחלוק מה עשינו. אנחנו ניסינו להבין מה באמת יעזור לנו להרוויח מרקט שייר כמה שיותר מהר. חיפשנו באמת שחקן מפתח בעולם הביזדב, שיוכל לבוא ולעשות בערך פי 10 ממה שאני יכול לעשות מבחינת קצב. זו הייתה שאלה את מי מביאים. היה ברור לנו שאנחנו צריכים מישהו שהוא מקושר היטב בעולם הפודקאסטים והם בעולם המפרסמים בפודקאסטים. היה ברור לנו שאנחנו צריכים מישהו עצמאי ובעל ניסיון. והיה ברור לנו שחייב להיות כאן התאמה בין אישית, כי הוא הולך להיות אחד מחברי הצוות המקים בעצם של החברה. וזה לקח לנו הרבה מאוד זמן שבו מלעשות גוגל אלרטס ולעקוב אחרי פרופילים נכונים בלינקדאין, כדי למצוא את ההזדמנות להצליח להביא בן אדם שעונה בדיוק על הקריטריונים האלה.
זאת אומרת, ממש פעלתם במין צורה כזו של הדהנטינג לחפש את האנשים הספציפיים.
לגמרי, הגדרנו מה כדאי שיהיה, וזה מה שחיפשנו. למזלנו הגדול, באמת VP של Business Development ברשת לדעתי, או הראשונה או השנייה הכי גדולה בעולם הפרסום בפודקאסטים, בדיוק חיפשה מקום חדש, ג'ני, ואנחנו...
באיזה רשת היא הגיעה?
מיד ריזולטס. ואנחנו תפסנו את ההזדמנות הזאת ביום שבו היא שינתה את הלינקדאין, 3 שעות אחר כך היא קיבלה ממני אימייל.
וואז ממש ישבתם לה על הצוואר.
אנחנו, זה היה חלק מהעבודה שלי. זה בפועל, חלק מהעבודה שלי היה, שוב, דיברנו בהתחלת השיחה על דאטה מפודקסטרים. התפקיד שלי באותה תקופה היה להבין מי החבר'ה שמתאימים לי, ומתי אני יכול להשיג אותם.
אז אני עוד פעם, השני סן שלי הפעם, אם יש משהו שאני יכול להגיד, גם החוויה שלי, כמי שמנהל עסק שהוא בשלבים, אולי טיפה יותר מתקדמים משלכם, אבל גם בשלבים יחסית התחלתיים של הביזנס, אפשר להגיד שאנחנו ראינו פה מנכלים של חברות, שעשו מיליארדים, ואנחנו לא שם כולנו. אחד הדברים המרכזיים, ששותפים צריכים לעשות, וצריכים לעשות את זה בשלב הייסוד של החברה, ולעשות איזושהי פגישה רשמית, במקום כמה שיותר רשמי, ולדבר על הדברים האלה, וזה חלוקת העבודה. וביני ובין רן יש חלוקת עבודה, זה שאני מדבר פה מול המיקרופון, זה סוג של שבירת חלוקת העבודה, אבל זה גם כן משהו נקודתי, אבל יש חלוקת עבודה, ברור מה רן עושה, מה התפקיד שלו, וברור מה התפקיד שלי. ואני חושב שגם מהניסיון שלי איתכם, אותו דבר, זאת אומרת, כשאני מדבר עם לירן, ואני מדבר איתו, כשיש לנו תקלות, כשיש לנו שאלות, כשמשהו לא מוצא חן בעיניי ב-UI, ותמיד יש לי איזה הערות לתת לו, כי סך הכל אנחנו הבטא, והוא מבקש מאיתנו את האינפוטים האלה. אז זה, ותמיד אני שואל אותו, נו, מה קורה, איך הולך הביזנס? אז הוא אומר, תשמע, אני לא ממש יודע, לך תשאל את אוריאל, אבל זה לא שאנחנו לא, זה אנחנו בקשר מצוין, כשאנחנו מדבר עם אוריאל, כי מי שהאיש קשר שלי בדרך כלל לכל הצרות ועניינים זה לירן. ואחד הדברים המרכזיים, זה מה שאתה אומר, שאתה באיזשהו שלב, עזבת, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי גם דיברנו עליה בעבר לא אחת, עזבת את הפיתוח, אתה איש פיתוח במהותך, איש פרודקט, כותב קוד, רחמנה ליצלן, עזבת את הקוד, ובשלב מסוים הלכת לגייס כסף, נקודה מאוד חשובה, מנכ״ל לוקח, מי שזה לא יהיה, לוקח את התיק והולך לגייס כסף. אסור לגייס כל החברה. כי אם כל החברה זה שוחק, זה גומר את הפעילות, עוצרים את הכל, מנכ״ל הולך לגייס כסף. ואחרי זה המנכ״ל הלך לגייס עובדים. אז כמו שאמר אוריאל, זה היה העבודה שלו באותה עת. לגייס עובדים. זה נורא קשה כי אנחנו חברות קטנות שעושים הכל ונורא חשוב לנו לחלוק עם השותף שלנו, עם השותפים או עם העובדים. כל דבר שקורה, אבל צריך לזכור שכשאתה הולך לויסי ואתה מקבל את הלא, זאת סתירה. עכשיו, אם אתה מקבל את הסתירה הזאת ומסתובב ונותן סתירה לשותף שלך, אז לך כואב את הלכי ולא כואב את הלכי. עדיף שהוא ימשיך לכתוב קוד במקרה של לירן, או להמשיך לעשות פודקאסטים במקרה של רן, אם אנחנו מדברים על גיוס או גיוס עובדים, או מה שזה לא יהיה, ואותו הגורם השני יעשה את העבודות האחרות.
נכון.
החלוקה הזו בינך ובין לירן הייתה חלוקה טבעית, או שלא ידעתם איך לעשות אותה בהתחלה?
לא ידענו מי צריך לעשות מה. העולמות עניינו את שנינו. אני באמת, לא דיברנו על זה, אבל אני התחלתי לכתוב קוד מגיל מאוד צעיר, ואני מאוד אוהב את זה. זה משהו שעשיתי ועבדתי בו די הרבה שנים. ולא היה לנו ברור בשלב מסוים שזה קרה שהיינו צריכים להוציא אשכרה את הביזנס קארט שלנו. אמרנו, אוקיי, כרגע יש יותר מדי חפיפה וזה מפריע להתקדמות החברה. בואו נצייר יתרונות וחסרונות של כל אחד מאיתנו בתור בתפקיד ונבחר. ובחרנו, לא פתחנו את השאלה הזאת שוב לעולם. סך הכל נראה שזו הייתה החלטה יחסית נכונה, אבל הבחירה הזאת הגיעה בשלב מוקדם יחסית. חשוב לי להגיד באמת על הגיוס, אז יש כאן משהו דיכוטומי שאומר את כל תוכנית הגיוס צריך לעשות ביחד, ואת כל הגיוס עצמו איפשהו אני מרגיש שצריך לעשות בנפרד. כלומר, כמה עובדים החברה צריכה, מה המטרות החברה, במה הפיתוח יכול לעמוד, כל זה שאלות של שותפים. ברגע שכל אלה נקבעו, כמובן...
אז מה שעושה לפועל...
זה ה-CEO. כמובן שגם ה-CEO צריך לבוא ולהכין את הדראפט הראשון, ולנמק את הלמה, ובלה בלה 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 בלה. אבל מוקד ההחלטה הוא של השותפים. לא של ה-CEO, ולפחות לא במקרה שלנו. היישום זה על אחריות ה-CEO, לפחות אצלנו.
לכן כחברה, אני חושב שאתם נמצאים במצב מאוד מעניין, מאוד ייחודי. יש לכם בעצם שני סוגי לקוחות.
נכון.
יש לכם מצד אחד את הפודקסטרים, ומהצד השני, לקוחות שהם, את הלקוחות השניים שלכם, הם המפרסמים. כשאתה מדבר כמנכ״ל, ניגש לפודקסטר כמו רן לוי לצורך העניין, ומדבר איתו, איך אתה מדבר שונה משאתה בא לצורך העניין מישהו מסוכנות פרסום?
גם בסוכנות פרסום יש שאלה, וגם בפודקאסטים יש שאלה מאוד גדולה, האם אתה מדבר עם נטוורק, שזה הביזנס שלו, האם אתה מדבר עם בן אדם שפודקאסט זה בין תחביב לתומך בעסק שלו. כלומר, גם כאן יש שיחות שונות לגמרי. פעם אחת אתה מגיע עם חליפה נכונה ומזמין אנשים לארוחת ערב, ופעם אחרת אתה עולה בסקייפ, מריץ צחוקים ומספר על המוצר. כלומר, גם כאן, שזה אני כבר לא עושה. כלומר, יש לנו עכשיו בחור צוות שאחד שעושה את הנטוורק ואחד שפונה לאינדיפנדנט פאבלישרס. אבל זה שתי גישות...
ממש ברמת הארגון, פיצלתם את החיה הזו לשתי חיות נפרדות.
אבל זה שתי גישות שונות, וזה שני דברים שדורשים, כאילו באחד מהם אתה עולה על מטוס ונפגש עם צוות. כלומר, שאתם נפגשתם עם הפאבלישר השלישי בגודלו, זו שיחה מאוד שונה מלבוא ולנסות לדבר עם פודקאסטר בארץ.
למרות שאנחנו באנו יותר בשיטה של, של הסקייפ, וסתם הצליח לנו, פשוט מאוד אהבו את הזה, וזה גם היה
כן.
סוג של דחקה. ו...
אבל הם גם באמת, הם באמת ארגון קצת יותר ביתי מ-CBS לצורך העניין.
WNYC. הם נאמר זה בלוג טוק רדיו.
לא, 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 אתה מדבר, אנחנו מדברים על טוויט, על This Week in Text.
This Week in Text,
נכון. כן. משהו התקשר, אבל גם בלוג טוק רדיו היו... יותר א-פורמליים, הם באים כן. יותר מהעולם של הפודקאסטים, ופחות מהעולם של הרדיו, שהוא יותר פורמלי ויותר תהליכי. ויש עוד משהו שנגיד, זה שאנחנו, אחד הדברים שבאו לעזרתנו, כשנפגשנו למשל עם החבר'ה של טוויט, זה שהיה לנו המון ניסיון, ויכולנו יחסית מאוד מהר להפוך פגישה שהייתה לכאורה, פגישה חצי חברתית, חצי חולין, חצי באנו לראיין את... את ליאו לפורט לפגישה עסקית עם תוצאות, עם outcomes עסקיות, והצלחנו לעשות בונדינג, איך אומרים, בניגוד לכל הציפיות. אז, אבל זה באמת, כי באמת היה המון ניסיון פה שהלך על הזה. אם לא היה את הניסיון במחירות, אז כפיינו פשוט גומרים לראיין וחוזרים למקומותינו אנו. ולא היה עצמי זה משהו.
אצלכם נתקלת במצב של יש איזשהו ניגוד אינטרסים, בין אינטרסים של קבוצה כזו כדי קבוצה אחרת? זאת אומרת שאתם כחברה צריכים להחליט?
יש, תראה, בעולם הפודקאסטים יש המון אינטרסים. א', אין measurement, כלומר אין סטנדרטיזציה. מי מודד? איך מודדים? מה זה חשיפה? או לצורך הזה, מה זה השמעה? לאף אחד אין מושג. יש חבר'ה שאמרו אלה המדדים, יש חבר'ה אחרים שאמרו אלה המדדים. מה אני אמשק כיף למפרסם? אני הראשון בעצם בתעשייה שיות נותן דשבורד למפרסם.
דרך אגב, חשוב להגיד, אנחנו כולנו פריקים ומחורים לכלי מדידה, אנליטיקס ודומיהם, אבל צריך לזכור שגם האנליטיקס שגוגל נותן, זה מדדים שהיא החליטה. זאת אומרת, היא החליטה שזה המדד, ועכשיו כולם מודדים לפי איך שגוגל מחליטה. זה יכול להיות שהוא משקף משהו, יכול להיות שהוא לא משקף, אף אחד לא יודע להגיד אם יוניק הוא משקף הרבה יותר מאשר פייג' ויו, ואם באונס רייט הוא באמת משמעותי או לא משמעותי. זה שאלות שאלו אותם גורמים, וצריך לזכור שגוגל היא אינטרסנט, גוגל אינטרסנטית, היא לא שחקן צדדי שמסתכל, משקיף על השוק מהצד. וזה נכון לכל סוגי המדיה, כל צורות המדידה, על אחת כמה וכמה בעולם של פודקאסטים, שצריך לזכור שמגיע גם מעולם האינדי וגם מעולם הרשתות, והיום כולם נפגשים ביחד.
בגלל שאין בכלל תשתית, יש המון המון שאלות. ובחלק מהמקרים אנחנו אלה שצריכים לתת את התשובה, כחברה. שזה מ-200 משלמים, כלומר חברת פרסום, אד אייג'נסי רגיל לשלם בשוטף פלוס 60 או 90, או לפעמים גם 20. פודקאסטר שמקליט בבית שלו, רגיל לשירותים אינטרנטיים שבהם הוא מכניס כסף ומקבל מוצר או משלמים לו והוא נותן מוצר. זה העולם שקסטמרס חיים בו לרוב.
נכון.
וזה, יש כאן המון המון חיכוכים ושאלות.
אז אתם עדיין לומדים כאילו את הצרכים של, של כל אחת מהאוכלוסיות האלה?
לומדים, מתגמשים, מנסים להגמיש. איך בכלל קובעים מחיר? איך הולך נגושיישן בכזה מוצר שעד היום היה שיחת טלפון? מה, אני אבנה מערכת real-time bidding? זה הדבר הנכון? יש כאן כל מיני שאלות, זה עולם חדש נפלא שבו אנחנו צריכים לבנות תשתית.
וכשהתחלתם אגב, לא הייתה לכם בבית החרות, אבל היום, בארצות הברית, יש עוד כמה חברות שעושות את זה, נכון?
יש כמה חברות שנותנות dynamic ad insertion.
שרק במאמר מוסגר, אני מתרגם פה את הכל פחות או יותר, הפרסומות ששומעים גם בעושים, בעיקר בעושים היסטוריה ובעושים עסקים, וגם הפרסומות שישמעו בפרק הזה, הם לא הוקלטו יחד עם הפרק. אלא הוקלטו כקבצים נפרדים. המערכת המדהימה, אגב, של קאס פלוס, פשוט מזריקה אותם פנימה בפסיקות זמן שאנחנו, שרן ומחליט בדיוק לאן ניכנס, שומעים את הצליל של היציאה לפרסומות, ואז פשוט מוכנס הקובץ בצורה דינמית, ומי שמנהל פה את ההכנסה והוצאה של הפרסומות, פשוט יכול להחליף את הפרסומות האלה ממש on the fly, ואני מאמין שבעתיד זה יהיה ממש דינמי לחלוטין, עם תלוי גיאו-טרגטינג וכן הלאה וכן הלאה.
נכון. וזה שאלה שהחברה ניצבה בה ועדיין ניצבת בה, האם להתחרות באותם ספקים? האם להיות, כמו שאמרנו מקודם, ליבסן או סאונד קלאוד, ולהחסן את הקבצים אצלנו? או האם לבנות פרטנרשיפס עם אותם חברים וללכת לעולם שאנחנו מכירים בעולמות אחרים, כאד נטוורק או כאד מרקטפלייס?
מה אתה חושב שהייחוד שלכם, על פני למשל התחרות היום בארצות הברית, חברות אחרות שמציעות את אותו ה-Dynamic Ad Insertion לפודקאסטים?
אנחנו נותנים marketplace. כלומר, היום, אם מפרסם רוצה לבוא, אין לו מה לבוא לליבסן. אין לו מה לבוא לכל חברה אחרת שנותנת Dynamic Ad Insertion. יש לו מה לבוא אלינו. ושפודקאסטר רוצה מפרסמים היום, גם הוא, ליבסן, אולי איכשהו יצליחו לעזור לו, אבל זה לא העבודה שלהם. הם נותנים תשתית, הם נותנים כלים טכנולוגיים. הוא רוצה מפרסם, הוא יצטרך למצוא מפרסם, או מישהו שיעזור לו למצוא מפרסם. אנחנו נהיה המישהו הזה.
אז אתם, תפקידכם בשוק, כמו שאתה רואה אותו, זה להיות כמו eBay שמפגיש בין הקונים והמוכרים.
נכון.
ומספק להם את השכבת, מוני החיכוך.
נכון, ביניהם. התפקיד שלנו זה לתת למפרסמים שקיפות וריץ' לפאבלישרס רלוונטיים, ולפודקאסטר לאפשר מקור הכנסה, או לעשות אופטימיזציה במנחה וחסר לו פיל רייט, למרות שיש לו סלס טימי שלו שמוכר.
עכשיו, אתם יושבים בישראל, המשרד, באמת, הפיתוח נמצא בישראל, השוק נמצא בארצות הברית, איך אתם מתמודד עם המרחקים האלה?
בשיחות של הצדקה אל מול הבת זוג, ובטיסות פעם בחודש, כלומר...
זאת אומרת, אתה טס הרבה לארצות הברית.
כן.
ומגייסים מנהלת פיתוח, הסמנכ"לית פיתוח עסקי, שיושבת בניו-יורק.
נכון.
זאת אומרת, הגיוס של מישהי בארצות הברית היה חלק מהאסטרטגיה בעצם.
נכון. גם יש כאן שאלה קצת יותר רחבה, לא דיברנו על השוק של הפודקאסטים. השוק של הפודקאסטים בארצות הברית מתפוצץ כבר שנתיים, ברמה שהיום צעירים שומעים פודקאסטים, כלומר, אין הרבה צעירים שיודעים... באמת לתפעל רדיו.
כן, לא ברור להם. רוב הסיכויים שהם יתפלו, הם התחשמלו ממנו.
ובאמת אחוז הגדילה של פודקאסטים ב-2016 אמרו שהוא יהיה 25% לפי המחקרים. הוא יצא לפי המחקרים האחרונים של נובמבר יותר. כלומר, זו גדילה מאוד מאוד תלולה. אבל אם נסתכל רגע ברמה עולמית, פודקאסטים צומחים ברמה עולמית. כלומר, אנחנו בחרנו את ארצות הברית כיעד ראשון. מה קורה באסיה, שבו פודקאסט יכול להיות הרבה יותר רלוונטי מאונליין רדיו, זו שאלה טובה. התשובה היא, יש שוק, ומתישהו גם נצטרך להגיע לשם. כלומר, מה זה נצטרך? האידיאל הוא שמתישהו נגיע גם לשם.
אין ספק, גם פה באסיה, במרכז, מזרח אסיה, איפה שאנחנו יושבים בישראל, קודם כל השוק מתפוצץ, זאת אומרת, אנחנו רואים את ה... את הגידול המסיבי בהזנות שיש לנו בכניסה של גורמים סמי מסחרים או חובבנים לתוך שוק הפודקאסטים, גם גידול שלנו, ואנחנו למעשה רואים איך מה שאנחנו טוענים כבר כמה שנים, שהרדיו גוסס ממש מקבל משמעות, זאת אומרת, רדיו FM הולך ונחלש, הולך ומתקפל, בארץ אנחנו גם במרכאות נהנים או סובלים מהסיפור הזה של התפרקות כל ישראל ורשות השידור וסימני השאלה הגדולים סביב הקיום של תאגיד השידור הציבורי, אבל גם לאור אלה או בלי אלה אנחנו רואים מעבר לדיגיטל באופן כללי.
כן, שגם כאן יש כמה חסמים מעניינים בעולם הפודקאסטים. כלומר, היום שאתה נכנס לרכב אתה עדיין צריך לעבוד כדי לשמוע פודקאסט.
זה לא לחיצת כפתור כמו רדיו.
זה לא לחיצת כפתור כמו רדיו. לעומת זאת בארצות הברית, בהרבה מהמכוניות החדשות שיוצאות, בשנת 2016 זה לחיצת כפתור.
אני שמעתי עכשיו על חברת קולמוביל, למיטב זיכרוני היבואנית של יונדאי, הם הכניסו את זה ממש כחלק מהמערכת המולטימדיה הלוקאית שלהם, זאת אומרת פתרונות של רדיו דיגיטלי. היום כמעט כל רכב מגיע, רכב חדשני מגיע עם, עם מערכת מולטימדיה שמבוססת אנדרואיד קאר או אפל,
אפל אוטו אני חושב.
משהו כזה, אחד מה... בכל אופן, מדובר על למעשה סוג של מחשב סלש סמארטפון סלש טאבלט, שמגיע כבר כחלק מהאוטו, וכבר מדבר עם המערכות של האוטו באופן ישיר.
Okay, יש, זה חסם, יש עוד הרבה חסמים כאלה של, לדעתי, האמונה שלי, שברגע שהם ייפטרו,
הפודקאסט
זה רדיו. כלומר, מבחינת התפיסה, לא מבחינת המנגנון.
לפני משהו כמו שנה, או קצת פחות יכול להיות, סליחה, אפילו חצי שנה, ביקרנו שלושתנו, אני, אתה ודני, בכנס פודקאסט מובמנט בארצות הברית, בשיקגו, שהוא כנס גדול מאוד שפודקאסטרים מגיעים מכל רחבי ארצות הברית. למה היית שם? מה קיווית להשיג בכנס הזה?
קיוויתי בעיקר להרגיש, לראות מי השחקנים הגדולים בעולם הפאבלישרס, בפעם ראשונה שיצא לי לפגוש אותם, ולהתחיל לבנות קשרים. אבל קשרים לא עם הטלנט שיוצר את התוכן, אלא באמת עם הגופים שאחראים על המוניטיזיישן, גם בעולמות הפאבלישרס וגם בעולמות הפרסום. כלומר, היה לי בערך 6-7 אנשים ספציפיים שרציתי להכיר, ג'ני היא אחת מהם, שרציתי לשבת לקפה, פנים מול פנים, לשבת לדבר.
גם כאן עשית הכנה מוקדמת, ידעת לקראת אנשים שאתה רוצה לפגש איתם?
ידעתי לקראת אנשים ספציפיים, יכלתי לעשות שיעורי בית יותר טובים, זה בטוח.
למה איך, במה זה בא לידי ביטוי?
כי פרט לאנשים האלה לא באמת הייתה לי אג'נדה שבה ניסיתי לשווק את קאסט פלאס. יכלתי לעשות הרבה דברים שלא נגעתי באף אחד מהם.
אני יכול לספר, וזה גם אולי איזשהו סוג של טיפ למאזינים, בעיקר לסטארט-אפים בשלבים הראשונים. רן ואני חשבנו הרבה על התערוכה הזאת, וחשבנו איך אנחנו בולטים בתוך בתוך התערוכה הזאת. אז עשינו כמה טריקים כאלה נחמדים. קודם כל עשינו חולצות, התפסנו חולצות צהובות כאלה, כאלה כמו של עבודות בדרך, צהובות צהוב בוהק כזה.
סטיקלייט, היינו סטיקלייטים.
סטיקלייטים כאלה. וכשאתה הולך עם חולצה אחת, מישהו אחד הולך עם חולצה בולטת כזאת ומכוערת, ולא מתאימה בצבעים, אז אומרים, טוב, יש לו טעם רע, וכשלוקחים שניים קורא, יש כבר איזו התרחשות. אז הייתה לא מעט התרחשות סביבנו, והיה גם כתוב על על החולצה איזשהו משהו שפשוט קורא לאנשים לדפוק לנו על הגב או על החזה ותשאלו אותנו שאלות, ואנשים ניגשו ובאמת שאלו אותנו שאלות. זה דבר אחד. דבר שני, הסתובבנו שם עם מיקרופון או עם מכשיר הקלטה. רן הסתובב, בכל הכנס הזה של השלושה ימים, רן הסתובב וריאיין כל מי שהוא יכל. וזה יצר המון בז סביב העניין. והדבר האחרון, זה כמעט בכל הזדמנות, שיתרנו אפשרות לקפוץ על הבמה, או שהיו צריכים לשאול מישהו שאלות בקהל, או משהו כזה, אנחנו קפצנו כמו פסיכים. אפילו במיין איבנט שהיה שם, שאלו איזה היו כמה שאלות, אז רן ואני צעקנו וקפצנו עם החולצות הצהובות שלנו, אז כמובן המנחה הגיע אלינו, שאלו מי אתם, מה אתם, וכבר דחפנו את הפיץ שלנו, בחצי דקה הזאת, ורצו שיעשה את זה רן, כי לפחות מבחינת, בינינו, האנגלית שלו הרבה יותר מושחזת. אז זה ככה ברמת ההכנה לכנס, לפעמים כנס זה יכול להיות הברייק או מייק של הביזנס שלך, תעשה את השיעורי בית עד הסוף בהקשרים האלה.
אתה מרגיש שאתה מיצית את מה שרצית להשיג מהכנס?
כן, אבל לא רציתי מספיק. כנס הבא, יש כאן שאלה שהיא שאלת פוקוס וווליו, כלומר, היה השאלות שלא ידענו לענות עליהן, האם כדאי לפתוח דוכן בכלל? שאלה אחת שעולה זה, עכשיו יבוא אליי פודקסטר, עם 1,500 האזנות בחודש, מה אני עושה איתו? כלומר, אני אומר לו, בוא תצטרף לפלטפורמה, ואז לא מצליח למצוא לו מפרסמים. אני בזבזתי זמן, הוא בזבז זמן, המפרסם מסתכל עליו בעין, נראה שהוא 1,500 חשיפות בחודש, בזבז עליו זמן, כביכול לא יצרתי value. כלומר, לא נתתי value. וזו שאלה שנכונה לאורך כל חיי סטארט-אפ, שבמיוחד סטארט-אפ בהתחלה, עם 2-3 אנשים, כל עבודה שאתה עושה, צריכה לתת תוצר שמקדם את החברה. והרבה פעמים שאלה נכונה, גם מבחינת איזה פיצ'ר לפתח, איזה בן אדם להעסיק או איך להתארגן לכזה מקום, זה מה הווליו שזה נותן. ולא ידענו לענות. לא ידענו איך לעשות את זה. כלומר, אני לא ידעתי איך לעשות את זה. שוב, כמו שאמרת, לירן לא היה חלק מהתהליך החשיבתי כאן יותר מדי, אבל לא ידעתי איך לעשות את זה.
אז בהחלט, כשאתה בא לכנס, אתה אומר, כדאי להיות מפוקסים יותר טוב, כן. על מה, מה בעצם רוצים לעשות מהבחינה הזו.
כן, וגם, גם, אני אומר עוד פעם, גם עם הנושא של, זאת אומרת, בזמנו דיברנו גם על הכנס קצת לפני, כן תעשו, לא תעשו, כן תעשו דוכן, לא תעשו דוכן. צריך להבין ש, שגם אם מחליטים לעשות דוכן, זה לא רק הבזבוז של הזמן בדוכן, והעלות של ההקמה שלו. אם אין לכם מסר מובהק, ואנחנו ראינו שם לא מעט דוכנים, כי באמת כל, כל תעשיית הפודקאסטים בעולם, גם בארצות הברית הגדולה, ממש נמצא, אני תמיד אומר, זה השפיץ של קצה, של קצה הקרחון. יש שם עוד, אני חושב ש... 9 עשיריות מהקרחון מתחת למים מבחינת העולם של הפודקאסטים, ואני חושב שהגזמתי כלפי מטה. זאת אומרת, באמת עוד לא רואים אפילו את קצה הפוטנציאל של זה, והיו שם חברות ושירותים משונים לחלוטין, כל כך, שהיה כל כך לא מתאימים לזה. אז גם אם מחליטים להקים דוכן, או לעשות חוצות כמו במקרה שלנו, צריך לבוא עם מטרות מאוד 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 מובהקות. אנחנו מאוד מצינו את התערוכה הזאת לעומק, ויצרנו מזה המון קשרים, המון דברים, ואחד הדברים המרכזיים שהחלטנו זה לעשות פיבוט, בעקבות התערוכה, החלטנו לעשות פיבוט ולהתרכז מאוד חזק בפיתוח בארץ, ועל המוצר שיש לנו אותו Family Sounds, אבל גם, רק אחרי שמצינו את הכנס, והבנו מה קורה בשוק, אני חושב שזו הייתה חוויה נהדרת, לא יודע אם אתה מתכוון להגיע לאנהיים בקליפורניה,
כנס הבא, בשנה הקרובה.
אבל בהחלט, כל כנס כזה שסטארט-אפ הולך, זה צריך להסתכל על זה כמבצע צבאי.
בואו ככה לקראת סיום, ניתן לך קצת הזדמנות לקהל להכיר גם אותך ברמה האישית. איזה עוד תחביבים מעניינים אותך חוץ מזה?
אני מאוד אוהב משחקים, כל סוג של משחק.
כוונה משחקי מחשב?
משחקי מחשב, אני משחק הרבה משחקי לוח, משחקי קלפים. שהייתי ילד או נער, משחקי תפקידים. אני נורא, נורא אוהב מוזיקה, בעיקר הופעות, כלומר אני מנסה ללכת להופעה פעם בשבוע או שבועיים.
שזה סממן שאין לך ילדים.
כן, בכלליות רוב הסממנים בחיי הם שאין לי ילדים. אני חי, כן, אני חי ללא ספק, גם מבחינת שעות וגם מבחינת התנהלות כאדם יחסית, לסטארט-אפיסט יחסית חופשי. בעיקר חברים שהייתי שנים, כלומר... כולנו גדלנו בכפר חזקאל, כולנו עברנו ללמוד בבאר שבע, כולנו עכשיו בתל אביב, במרחק 5 דקות הליכה, וככה אנחנו מבלים את רוב הערבים שלנו ביחד.
איזה משחק שיחקת לאחרונה שאתה יכול לתת לנו המלצה?
אני ישן, אין לי משחק חדש.
גם משחקים קלאסיים זה לגיטימי.
אנחנו משחקים הרבה פעמים, אני משחק רק ביחד, כאילו אין לי משחק שאני משחק לבד. סטארקראפט זה משחק אסטרטגיה ריל טיים, שיש לנו קבוצה, שאנחנו משחקים כקבוצה.
זה הארדקור.
כן, זה הארדקור.
הארדקור מהמשחקי מחשב.
אני מוכרח להגיד ככה, ברמת החוויה, כל החבר'ה האלה מהשוליים של המדינה, מכפר יחזקאל, מהתלית והקריות, הם נוטים לשחק הרבה, לפעמים הם לא משעמם לכם שם.
אסקפיזם.
בעמקים.
שוב, אני לא יודע באמת איך גדל ילד היום בכפר חזקאל. כלומר, לנו היה לכולנו היה אופנועים, היום חייבים לקשור את הכלבים בכפר חזקאל.
נאמר שכפר יחזקאל נמצא איפה?
ליד הגלבוע.
זאת אומרת, אתה לא נייטיב תל אביב.
או עמק ישראל ככה.
כן.
בדיוק.
אני לא נייטיב תל אביב.
יש לנו שאלה שאנחנו בדרך כלל שואלים בסוף כל ראיון, שהיא מי אתה, המרואיין כרגע, היית רוצה לראות כמרואיין הבא שלנו? מישהו שאתה היית שמח ללמוד ממנו, או לשמוע את הסיפור שלו, או שלה כמובן, ואנחנו גם מזמינים כל מרואיין לבוא ממש ולראיין איתי לצידי את הבן אדם שעליו הוא המליץ. יש לך מישהו שאתה היית רוצה שנראיין?
רועי מן, שהיה המנטור שלי בסיגמה לאבס, היום מנכ"ל דה פולס, למי שמכיר, בחור מבריק, שהגישה שלו, לא למדתי מספיק, אבל לימדה אותי המון, כלומר, יש לי עוד המון מה ללמוד לדעתי ממנו, שהייתי מנסה להביא. עם עולם הסטארט-אפים, שוב, זו שאלה טובה מקהל המאזינים שלכם, אבל עם עולם הסטארט-אפים הוא כן רלוונטי.
בהחלט.
אני חושב שאירן מאנטרי, שהוא אחת מהקרנות שהשקיע בנו, קצת להכיר מה הדינמיקה הזאת אומרת ביום-יום, איך זה עובד, לדעתי יכול להיות מאוד מעניין. וכמקביל או חופף לרועי מן, עידויה בלונקה, שהוא היום הג'נרל מנג'ר של יאו תל אביב, גם זווית אחרת, אבל בחור מבריק שעשה דברים מעניינים בצורה מעניינת לאורך הקריירה שלו.
וזה גם קורפורייט של, של עולם האינטרנט, שזה גם חיה כזאת יחסית גדירה, אני חושב,
כן.
בישראל.
הוא התחיל, הוא התחיל מסטארט-אפ שנמכר ליהו, כלומר הוא הקים סטארט-אפ שנמכר ליהו.
אוריאל, רוב תודות.
תודה
שמחנו
לכם.
מאוד לארח אותך, ואנחנו נמשיך לעבוד, אני מניח עוד הרבה הרבה שנים ביחד, אז בהצלחה לך, זה תהיה גם ההצלחה שלנו מן הסתם. להתראות לאוריאל ולדן. עושים עסקים בכתובת runlevy.com/biz, שם תמצאו את כל פרקי העבר שלנו, קישורים לקבוצות בפייסבוק ובלינקדין, ותוכלו גם להירשם לרשימת התפוצה בדואר אלקטרוני. יש לכם שאלה אליי או אל אחד המרואיינים שלנו? כתבו לי בכתובת info@podil.net. עושים עסקים עם העורך עידן כהן, ניר סייג על עריכת הקול, עינב לנדאו בהפקה, דני תימור על הניהול העסקי, ואני רן לוי, מגיש ומפיק ראשי. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.